שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
אנחנו נרצה לשוחח עם הרב לייטמן על תחושה שכל אחד מאיתנו מרגיש אותה לפעמים מתוכו, לפעמים סביבו, תחושה של התנגדות. לפעמים אני מתנגד למשהו שאני רואה או חווה, לפעמים מתנגדים אליי וזה לא כל כך נעים. ננסה להבין מאיפה התחושה הזאת באה, מה היא אמורה לשרת ואיך היא יכולה להוביל אותנו לחיים חדשים אם נדע לעבוד איתה נכון. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי את הדיון בבקשה.
יש הרבה מצבים בחיים שבאמת יוצרים בתוכנו איזושהי התנגדות. התנגדות להתנהגות מסוימת, לריח מסוים, לשפה מסוימת, לבן אדם מסוים, למצב מסוים, ואנחנו לא תמיד יודעים לנהל את ההתנגדות שלנו בצורה שבאמת תקדם את הסיטואציה ותפתח יחסים טובים. הרבה מאוד פעמים אותה התנגדות שלנו יוצאת בצורה כל כך אגרסיבית החוצה, שזה יוצר ממש בלגן מאוד גדול בכל מערכות היחסים שלנו, בין אם זה בבית, בין אם זה בעבודה, בין אם זה עם השכנה, או בכל מקום, או בכל מקום אחר. מצד שני, אנחנו מכירים גם את ההרגשה ההפוכה, שמישהו מתנגד לנו. ושם תמיד יש איזושהי הרגשה של קיבוץ. משהו בתוכך מתערער, זאת אומרת, זה שמישהו אחר מביע דעה אחרת, אנחנו מקבלים את זה בצורה מאוד קשה. זה לא עובר לידינו, אלא זה ממש מאיים עלינו באיזושהי דרך. ועל שתי התופעות האלה, אנחנו נרצה לדבר בתוכנית שלנו. ואני רוצה ככה לפתוח בשאלה, מה בעצם מביא את האדם להרגיש תחושה של התנגדות?
זה שהוא מגלה שיש מישהו, משהו, איזה תופעה, איזה אדם, איזה מעשה, משהו שקורה סביבו שלא בדיוק לפי הרצונו.
שזה נוגד את הרצון שלו.
כן, רצון, הבנה, הסכמה פנימית, זה נקרא מנוגד לו.
ומה יש בזה שזה גורם, מעורר אותנו לכאלה תגובות חריפות כלפי הצד השני? בסך הכל
זה מערער את האני שלי.
איך?
כי אני חושב ב-100% הצודק, שאני צודק ב-100%, שאני מבין, מרגיש, שולט, מחליט, קובע, וישנם גם כן דברים כאלה שאני בהם לא כל כך בטוח, ובכלל מוכן לשמוע.
נכון.
דעות שונות, ואז אני לא מתערער ככה נגדם, כן? אבל אם אני לא מוכן, אם אני לא מכין את עצמי לכזאת קליטה, נכון. מראש, שאני מצפה לביקורת כי אני צריך אותה, זקוק בה, כן? אז אני מאוד מתנגד לכל סוג ביקורת או בכלל למשהו שמנוגד למה שאני קבעתי לעצמי שכך זה צריך להיות. זאת האמת, זאת זה. ואז אני באמת מאוד מאוד מתנגד לדעה, לשמועה, לעובדות, לא חשוב למה. זה יכול להיות בדברים של דוממים בטבע, דומם, צומח, חי, וודאי אם מדובר על בני האדם.
הרי בן אדם כבר, בטח עם ניסיון חיים, יודע שלפעמים הוא צודק, לפעמים הוא לא צודק, לפעמים הוא משנה דעתו אחרי תקופה מסוימת. ולמרות הניסיון הנצבר, ולמרות הידיעה הזאת, הוא עדיין, כשמתנגדים לדעתו, הוא לא רואה את זה כהתנגדות לדעה שלו, אלא הוא רואה את זה באמת כהתנגדות אישית אליו. למה יש כזה קשר בין הדעה לבין מי שאני בעצם?
כי דעה זה אני ואותו דבר.
ככה בן אדם רואה את זה בכלל.
ככה אדם רואה, אבל חוץ מזה, אם אני מכין את עצמי מראש לדעות מנוגדות, ואני רואה אותם כהתפתחות באיזה חברה, להשיג את האמת, שאף אחד לא יודע בדיוק מה היא וכן הלאה, אז כבר אנחנו נמצאים בסביבת החוקרים, ואז דברים כאלה מנוגדים זה טבעי, ואנחנו דווקא מצפים להתנגדויות שעל ידם אנחנו נתקדם בבירור. Okay. אבל אם לא זה, אדם הרגיל מהרחוב, הוא תמיד מרגיש משהו שומע כנגד דעתו, כפגיעה באגו שלו, ביסודות הקיום שלו.
ממש.
ולא יכול להסכים עם זה.
איך זה, דיברת על זה שבעצם התנגדויות יש בזה היבט חיובי. איך זה מפתח את האדם? הרי זו תופעה שלא סתם קיימת בחיים שלנו.
ודאי שאדם שהוא רוצה להתקדם לאמת, ואנחנו אף אחד מאיתנו לא מכיר מה זה האמת, אז הוא צריך לשמוע כל מיני דעות. הוא זקוק להם, אדרבה. הוא מוכן להשקיע הרבה כדי לשמוע דעות שונות, כי על ידם הוא מתפתח. ויכול להיות שהוא מחליף את דעתו. אבל זה כבר מדובר על האנשים מיוחדים, ולא על הרגילים. זה שקודם כל המטרה שלהם זה בהתפתחות שלהם. ולכן למען ההתפתחות הם מוכנים לסבול את הכל, ואפילו הם שמחים לשמוע משהו שמנוגד להם, כי אז הם יכולים לקלוט גם את זה וגם את זה וגם את זה, להיות ככה כשקולית, כי כלולים מהרבה דעות.
אני רוצה ללכת שנייה לגיל ההתבגרות.
כן.
ששם זה גיל שיש הרבה מאוד התנגדות. להורים, למוסכמות, למקורות,
המון... זה בכוונה הטבע כך נותן לצעירים, כדי שהם יתפתחו.
מה יש בהתנגדות שמפתח אותנו? זה בדיוק הנקודה שככה אני רוצה לברר. איך זה מפתח נער, מה זה עושה לנו, שגורם לנו להתפתחות?
אם לא היו מתנגדים לסכינים, נגיד לדור הקודם, לא היו מתפתחים, כי היו נשארים באותה הדעה. וכל דור ודרשיו. לכן הם צריכים להיות מנוגדים, ותמיד יש לנו בעיות אבות ובנים, וזה לא בעיה, זה סימן של התפתחות.
איך ההתנגדות מפתחת נער או נערה?
יש לו מלכתחילה אגו בדרגה אחרת ממה שבאב.
לצעיר, לאדם הצעיר.
לצעיר.
אוקיי.
לעומת אב, אביו. ולכן הוא מנוגד, הוא רוצה אחרת, הוא רוצה לראות חיים אחרים. בפרט שהוא מגיע כבר להיות נער, אז אביו כבר לקראת סוף החיים. נו, שלושת רבעי, נו, שני שליש, לא חשוב.
אוקיי.
נגיד, אביו בגיל 50 ונער בגיל 20, נגיד. כן? אז... זה בכל זאת הבדל גדול מאוד. אז הם לא יכולים כל כך להבין זה את זה, אלא צריכים חינוך מיוחד גם לאב כדי להכיר את התכונות וזכויות של הבן, להיות שונה, אחר, וגם הבן שיבין שאומנם שהוא צריך להתפתח בעצמו לפי התכונותיו, שכותב, שמתאימות לדור שלו, אבל הוא צריך לשים לב גם כן ביחס שלו לעומת האביב. כי דווקא בהשוואה בינו לבין האבא, הוא יכול לראות מה הבדל, הפרש בין הדורות, ויבוא הזמן שהוא בעצמו יתחיל לחזור לערכים של האבא, בעצמו, כן? זה לא עכשיו, זה בעוד הרבה זמן, אבל זה יקרה לו גם כן.
אמרת קודם שהטבע בכוונה מעורר באדם צעיר בגיל ההתבגרות התנגדות למה שהיה לפניו. האם זה קורה לכל המתבגרים? כי אם מישהו לא היה... מרגיש התנגדות לכל מה שהיה לפניו, הוא היה מצליח להתבגר, הוא היה עובר תהליך של התבגרות, האם יכול להיות תהליך של התבגרות בלי תהליך של התנגדות?
לא.
אז תסביר לי יותר עמוק, למה לא? מה זה נותן בדיוק? כשאני פתאום מתחיל להרגיש אני נגד זה, ואני נגד זה, ואני נגד זה, ואני נגד זה, למה? כי הם בעד, אני נגד.
כי זה גודל על פני זה. לא יכול להיות שיהיה איזשהו מדרגה, מצב חדש, אם הוא לא בועט במדרגה הקודמת.
למה?
כי ככה זה חוק בטבע, שאתה לא יכול לגדול, אלא לצאת, אלא ממשהו שאתה דוחה.
למה?
כי אתה רוצה לגדול, זאת אומרת, לצאת ממה שהיה קודם. אז אתה צריך בזה כבר להתחיל, ומשהו לא להסכים, לזלזל, לדחות.
אתה חייב לצאת בעצם מאיזשהו מצב כדי לפתח מצב חדש?
כן.
זה חלק, אתה אומר, מחוקי הטבע.
כן.
ודיברת לפני כן על זה שבעצם חלק מתהליך ההתבגרות של נער, הוא קודם כל מבין את זה שקיים פער, את ההפרש בין הדורות, ואמרת שעם הזמן הוא יחזור לערכים של אבא שלו. אז מה בכל זאת חדש במה שהוא בונה?
בינתיים הוא מפתח מדרגה חדשה, בינתיים הוא מוליד בנים, בינתיים הבונים מתנגדים לו, והוא רואה בעצמו שהוא במשהו יורד למצב של אביו. אבל הבנים שלו כבר מתקדמים הלאה.
אתה אומר ככה, בסופו של דבר...
יש כאן איזשהו צד קדימה, צד אחורה, צד קדימה, צד אחורה.
מה קדימה ומה אחורה? במה הוא הולך קדימה ובמה הוא הולך אחורה?
בכל ההתקדמות שלנו יש לנו גם כן איזה ריברס, נטייה אחורה. זה אנחנו צריכים כדי שהמדרגה הבא, הדור הבא, תהיה בטוח עומד על העקרונות הנכונים.
אוקיי, אז בעצם חוט השדרה נשאר פחות או יותר אותו חוט שדרה, וסביבו יש כל הזמן עליות, כן. עליות, טיפה ירידה,
אבל
עלייה.
אבל זה תמיד כך. לפי הפתגם, אני לא יודע איך להביא אותו. אם הצעירים היו יודעים, ואם הסכנים היו יכולים.
כן. עכשיו אני רוצה, אחרי שדיברנו על בן דורות, עכשיו אני רוצה רגע להתמקד באדם עצמו. בן אדם לכשעצמו. האם יש מציאות שבן אדם מתנגד לעצמו?
ודאי.
למה?
כי הוא רואה באיזה מצב הוא היה קודם, באיזה מצב עכשיו, או עכשיו בבת אחת יש לו גם דעות לכאן ודעות לכאן, ולא יודע עדיין איך לשלב אותם יחד.
אז מה מהות...
אדם שנמצא בהתקדמות, הוא נמצא בהרבה מישורים, בהרבה מצבים כאלו ש...
אז אני רוצה להבין את ההתנגדות הזאת. אמרת בתחילת הדיון שלנו, אמרת ההתנגדות נובעת מזה שהאדם מרגיש איום על האני שלו. שמשהו מאיים על האני שלו, משהו בסביבו מאיים על האני שלו, כן. הוא ישר מתנגד, כי יש איום.
כן.
אז כשאדם מתנגד לעצמו, מה קורה שם?
אני קראתי איזה ספר, קיבלתי איזושהי התרשמות, התרשמות הזאת עשתה לי איזה מהפך הפנימי, ואני רואה שמהפך הפנימי הזה הוא מנוגד לכל מה שהיה לי קודם. אז רגע, איפה אני ועם מה אני הולך? אני נמצא כאן ממש בפיצול האישיות שלי, בפיצול הדרך, בהחלטה לא ברורה שעומדת לפניי, אבל אני צריך כנראה שלחתוך, אני צריך להחליט מה עושים. האנשים שבאמת עושים צעדים גדולים, חשובים קדימה, ממשיים, הם נתקעים בכאלו מצבים. אבל כאן, בכל זאת, אני רוצה להגיד משהו, מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה.
בבקשה.
יופי.
הנושא, אתם שמתם לפניי כתחושה של התנגדות. בחוכמת הקבלה אנחנו כל הזמן משתנים, בזמן הלימוד, על ידי הלימוד. ואז אני משתנה ואני שמח מהשינויים. אני מרגיש התנגדות גדולה מאוד למה שאני הייתי, או מה שאני עכשיו כרגע נמצא, ואני שמח מהתנגדות הזאת. אני שומע איך אנשים מדברים נגדי, בכל מיני רמות ובכל מיני מצבים, כלפי כל מיני הבחנות, ואני שמח מזה. אפילו זה נכון או לא נכון, לא חשוב לי. כי זה בא כדי שאני אטפל בעצמי, שאני אטפל את עצמי, אז אותם המתנגדים, אני צריך להגיד להם תודה רבה. כי על ידם אני מבטל את עצמי, ואז על ידם אני עולה רוחנית.
אז באמת בוא תסביר לנו איך התנגדות קשורה לעלייה רוחנית. זאת אומרת...
בדיוק. דווקא על ידי התנגדות ישנה עלייה רוחנית, כי בלי התנגדות לא הייתי מתעלה. ככה אני חייב להתעלות, אחרת אני אשאר נגד ההתנגדות הזאת. לא, אני צריך להתעלות למצב שההתנגדות הזאת, אני ארגיש שזה דווקא המניע אותי לעלות. זאת אומרת, אני צריך עוד להגיד תודה רבה או לשלם לאותו האויב, לאותו האדם שעושה לצרות בעיות בחיים, כל מיני סיבות, לא חשוב, כן? הסיבות כאן לא חשוב, זה, סיבות זה משהו אחר לגמרי, כן? העיקר שמתנגד, העיקר שהוא לוחץ על האגו שלי, ואני מתעלה מעל האגו שלי, ואז עד שההתנגדות הזאת נעלמת, היא נמצאת כבר למטה, ואני עליתי למעלה. אז האדם הזה גרם לי להתעלות הרוחנית. אני צריך להגיד לו תודה רבה.
איך אתה מגדיר התעלות רוחנית?
התעלות רוחנית? שאני מבטל את עצמי, את האגו שלי, כלפי מה שהוא עושה לי.
מה התעלות בזה?
התעלות שלי, שאני עולה למעלה מהאגו שלי, שהוא מעורר.
לאן אתה עולה? לאן אתה עולה? זה נשמע כאילו אתה יורד, אמרת שאתה מבטל את האגו שלך.
כן, אבל זה עלייה ולא ירידה בעיניי.
זה מה שאני שואל, לאן אתה עולה?
מלמעלה מהאגו.
לאן?
לתכונת השפעה, לתכונת החיבור, לתכונת האהבה.
תסביר טיפה.
אני צריך להגיע למצב שכל האלו...
יוצא רגע, אני הבנתי ממה שתיארת עכשיו, שכשאתה מרגיש התנגדות, אם אתה אדם שרוצה להתפתח רוחנית, שאתה מזהה סביבך התנגדות כלשהי ולא משנה איזה, אתה כאילו כמו בקארטה, או לא יודע, בכל האומניות לחימה, אתה כאילו הופך אותה לאיזשהו מנוף שמעלה אותך.
כן, בדיוק.
אז תסביר לי את זה, זה נורא מסקרן. מה בדיוק פה המנוף, איך אתה מסובב, לאן אתה עולה?
אני רואה שדברים...
כאילו התנגדות אמרנו בהתחלה, סליחה, עוד אני רק משלים, מלכתחילה אמרנו שהתנגדות מאיימת על האני של האדם, ולכן הוא מיד מגיב תגובת נגד.
נגיד, אפילו שזה קורה מיד.
לא, אני אומר באופן אינסטינקטיבי. בצורה אינסטינקטיבית, אני מרגיש איום סביבי, הוא מאיים על האני שלי, מעורר בהתנגדות. עכשיו אמרת, יש טכנולוגיה איך לסובב את זה כמו מנוף, ולהתעלות.
כן.
תספר טיפה.
אני לא מסתכל על האדם. אני מסתכל על מי שעומד אחריו. כוח עליון. שרוצה לעלות אותי לדרגה יותר גדולה.
שזה הכוח המפתח.
המפתח, זהו. שרוצה שאני אהיה יותר משפיע, יותר אוהב, יותר מחובר עם כל המערכת האינטגרלית. לא לראות כאן בני אדם הבודדים, אלא לראות כאן רק שליחים. שכולם הם פועלים עליי, כדי שאני על ידם דווקא יתרומם. ואז אני עובד על עצמי, מפסיק לראות בו מנוגד לי, אלא רואה בו העזר כנגדו, מה שנקרא, ואז אני בזה מרוויח. דבר אחד שאני לא נכנס איתו בוויכוחים וחיכוחים, דבר שני שאני עולה, רוחש על ידו דרגה רוחנית. ומה טוב?
ואיך כל זה קשור לאהבה? אמרת לפני כן שיש כאן איזשהו קשר לאהבה?
לאהבה, כן, כתוב שגיבור מי שעושה את ששונו לאוהבו. זה גיבור שבגיבורים, ממש, כי הוא עושה כפול. הוא לא רק מנטרל אותו, אלא עושה אותו לאוהבו.
אז אתה אומר, לקחת כאן את מנגנון ההתפתחות, של בעצם אני מתפתח רק על פני התנגדות שדיברנו עליו בהתחלת התוכנית, ואתה אומר שחלק מחוכמת הקבלה מדברת על זה, שכדי להתפתח אתה צריך כמה שיותר פעמים לעבור
כן.
על פני ההתנגדות הזאת,
כן, כן.
ולהמשיך...
נגיד, תיכנסי לאינטרנט, תסתכלי מה שכתוב עליי, ואני מודה לכל האלו שרוצים שם... לצבוע אותי בשחור ובמה שלא.
אז איך אדם הופך...
ממש כך.
אז איך אדם הופך מישהו שמתנגד לו מאוד, ששונא אותו, לאוהב אותו?
כי אני מבין שזה שליחים מהבורא.
לא, אבל איך אני הופך...
שאינת מלבדו.
אבל נגיד שיעל מתנגדת לי.
כן.
אמרת שהרמה הכי גבוהה, שבן אדם מצליח להפוך את מי שמתנגד לו, למישהו שהוא בעדו, שהוא אוהב אותו.
כן, במה?
במה?
בזה שאתה רואה שכל הדברים האלה, מה שהיא אומרת עליך, הם יאלצו אותך לעלות מעל התכונות שלך עכשיו, לתכונות יותר גבוהות.
ואז בזה אני השתפרתי כאדם שהתעלה.
כן.
התעליתי.
כן.
זה ישפיע על זה שהיא כבר תשנה את היחס שלה אליי?
יכול להיות שכן.
כי אמרתי קודם שזו הגבורה הגדולה להפוך שונא לאוהב.
כן, יכול להיות שכן. יכול להיות שאתה תיקנת את עצמך, ואז אין לה יותר תפקיד למרמר לך את החיים. אתה עלית על ידה.
זאת אומרת...
אתה צריך להביא לה מתנות דרך אגב אז.
אם אני מבין את הנקודה המרכזית פה במה שאתה מסביר, אתה כשמשהו סביבך מעורר בך התנגדות, אתה לא המבט שלך לא נעצר באותו משהו, באותה תופעה, באותו לא, אדם, באותו דבר, אתה כאילו דרכו.
כל עליון שעומד אחריו.
ואתה מתייחס לאותו גורם שעורר בך תחושה של התנגדות, כמשהו שמזמין אותך לבצע איזה פעולה שהיא בכלל לא קשורה אלא בינך לבין עצמך בעצם.
בטח.
ביחס שלך למציאות, לחיים שלך.
נכון.
ואז אתה כאילו, לכן אתה הופך התנגדות למנוף, כי אתה מתרגם כל דבר שמעורר בך רגש מאוד חזק כאיזשהו שעון מעורר לעצמך בהתפתחות שלך כאדם.
כן, זה, אין בעולם אם כך שום דבר רע. הכל אני משתמש לטובה.
זה אדם מאוד רוחני צריך להיות בשביל כך להתייחס לחיים בעצם.
על היחס הזה דווקא גודלים ברוחניות, כן.
כן, יאל.
איך כדאי לי להביע את ההתנגדות שלי באיזושהי צורה מילולית?
להתנגד? לא.
מילולית, כדאי לי להגיד משהו? לא, אם יש דעה שאני לא מסכימה איתה או משהו כזה?
רק לצורך הסבר. אם את רוצה שהם יבינו משהו והתקדמו, אז אני מסביר. כמו שעכשיו אני מסביר. אבל אם לא לצורך ההסבר, העולם, לתיקון העולם, לא הייתי מדבר על זה.
עכשיו אני רוצה רגע להבין את זה פרקטית. בוא ניקח דוגמה פרקטית מהיה יום יום. בוא רגע, גמרנו את הדיון הרוחני, עכשיו רגע נחזור לחיים הארציים שלנו. לומר, אני יושב בעבודה באיזשהו דיון, ישיבה בנושא מסוים. יש נושא מסוים שנידון, יש לי דעה מסוימת. לך יש דעה אחרת, לי יש דעה אחרת. לפעמים, וגם נגעת בזה קודם, לפעמים אני במצב שאני פתוח לשמוע עוד דעות, כי אני באמת מרגיש שזה משבח, נגיד, את הפרויקט, את המוצר שמפתחים, את הרעיון, לא משנה אפילו על מה עובדים, באיזשהו צוות. ולפעמים אני כאילו מרגיש שאני במצב של לוחמה, שאם אתה תגיד, אני נאמר רבי את דעתי, ואתה תגיד משהו הפוך, אני פתאום מרגיש שכאילו, כדי לפנות מקום לדעתך, אתה כאילו דורס אותי, כמו טנק, אתה יודע, שעובר על שטח, ומשאיר אחר כך את הסימנים של הזחל. ואני מתנגד בעוצמה כזאת, שזה מוציא ממני המון אגרסיות. אפילו אם אני לא אבטא אותם, זה מוציא בתוכי המון אגרסיות. ואני במצב של... מה עושים עם כאלה תחושות, ואיך נכון לעבוד איתם בסיטואציות כאלה?
קודם כל, להחזיק את עצמך במצב שכוח אחד פועל בכל המציאות, אין עוד מלבדו. ושהוא צובע לפניך ומצייר, מייצב, כל העולם הזה, שעולם הוא נקרא אלם ואסתר. ולכן כדאי לך לא לשכוח על זה.
ואיך זה קשור לדיון אצלנו עכשיו באותו חדר ישיבות בעבודה?
שאני לא רואה את הדברים, אני רואה את הבורא, ששם לפניי כל מיני בובות, ואני צריך להתייחס אליהם נכון. אלה באיזון, במצב שאני מקבל כל ההתנהגות של כל הבני האדם האלה, שהוא עומד אחריהם. אם אני מתייחס אליהם בצורה כמו לשליחים, הם הופכים להיות לטובים.
איך?
כי אני בזה מנטרל את השליחות שלהם הרעה.
אבל הסיטואציה שנתתי לך דוגמה, שאנחנו באיזשהו דיון מקצועי, ואתה אומר דעה מסוימת, ואני אומר דעה אחרת, ויעל אומר דעה אחרת, אני יכול להיות או במצב פתוח, ואז הדעות השונות הן מפרות, ואני יכול להיות במצב מאוד אגרסיבי, שאני מרגיש שאתה בא, שאני מרגיש שאתה בא למחוק, כמו שאמרת קודם, את האני שלי. מה מבדיל בין כזה?
אין כאן אני. אם זה ענייני, מקצועי,
נגיד.
אז אין עניין, אין אישי.
אבל המישור הרגשי הוא לגמרי מעורב פה.
לא, אז זה לא טוב.
אז זה מה שאני שואל, איך נכון להתייחס? אני מבין שאתה כאילו במוח קר מתייחס לזה, אתה אומר זה בענייני, זה אין אישי, הוא לא בא לבטל אותך, אבל בפנים כמו...
לא, אני לא מדבר ככה, שלא בא לבטל, כן לבטל. אני מדבר על הבורא שעומד אחריו. אם אני ככה רואה את זה, אז אני מתייחס רק בצורה עניינית. רק בצורה עניינית. מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות לארגון שלנו, כך וכך וכך וכך. ולא אישי בכלל. אז אני מביא אותם לרמה אחרת של הדיון. עניינים ממש.
כן, יעל.
זאת אומרת שבעצם כל החלק, אתה מדבר רק לחלק השכלי, ובחלק הרגשי אתה בעצם מנסה אותו?
אין רגשי, כן, רגשי אני מוריד לגמרי, לוקח מכאן, ממוחק.
ומה המטרה שלך בדיון הזה, למשל, כשאתה מביא...
להגיע להחלטה, להגיע להחלטה שכלית.
הכי נכונה שיכולה להיות, בצורך, כן. לצורך אותו דבר כן. שלשמו התכנסנו.
לעניין בלבד.
הזמן שלנו נגמר, אני חייב איזה טיפ. תן לי איזה טיפ איך באמת להתייחס ככה בצורה שכלתנית ולא רגשית, לא לפעול רק מהבטן, מה...
אין בטן, כל העצבות, העצבים שלך וכל המחשבות שלך האלו בקשר לפגיעה וכן, תתייחס אליהם רק לבורא. אין בני אדם, כולם כבהמות נדמו, כולם בובות, אתה נמצא מול הבורא וביניכם כל התיאטרון הזה. אז כל הסצנה הזאת שבה כל העולם... תייחס אותה לכוח עליון.
ואז?
ואז אתה תחליט רק בצורה הגיונית, פשוטה, ככה, שכלית. בהצלחה.
תודה רבה לך, רב לייטמן, תודה יעל, תודה גם לכם, שיהיה בהצלחה גם לכם. גם אתם קיבלתם את הטיפ, חיים חדשים לומדים להיות טוב, תבואו שוב, נמשיך לדבר. כל טוב, להתראות.